עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
103 FM. שלום, אני רוני בר-און ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לבגץ שקבע אתמול כי המגבלות שהטילה הממשלה על הכניסה לישראל ל-3,000 איש ביום והיציאה ממנה למחוסנים ומחלימים בלבד אינן חוקתיות ואסור להאריכן במתכונת הנוכחית לאחר פקיעתן ביום א' הקרוב. פגיעתן של ההגבלות בליבת הזכות החוקתית לכניסה וליציאה מן הארץ ובזכויות נוספות וגם במרקם החיים הדמוקרטיים מעצימה את הפגיעה בזכויות האזרח. השופטים גם קבעו שהממשלה לא השכילה להסביר את מכסת היוצאים והנכנסים, שעה שהעדיפה משטר של הגבלה ומכסות שהוא פשוט לביצוע אך פגיעתו בזכויות יסוד קשה. מדינת ישראל לפי בגץ היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם שבה הוגבלו באופן כה גורף זכותם של האזרחים להיכנס למדינתם. כן, אני מכיר את העובדה שסגירת הגבולות הביאה לירידת המספרים הקשים של המגפה, ואני בהחלט מבין את זעקתם הכנה של הגורמים הרפואיים המקצועיים החרדים לפתיחת השמיים. בצרכות הפופוליסטיות של הפוליטיקאים כנגד בגץ, כרגיל ובכל נושא, אין לי עניין לעסוק. ברור מאליו שאלמלא התנהלותה השלומיאלית של הממשלה בהתקנת התקנות, שלא על מסד נתונים מוכח ורציני לפחות זה, והבריחה המתמדת של הממשלה לפתרונות קלים במקום התמודדות עם פתרונות מורכבים יותר, אבל עמידים יותר לביקורת שיפוטית, לא היינו מגיעים לפסיקה מעוררת המחלוקת. לא בכל מקרה אני מתייצב לצד החלטות שיפוטיות המתערבות במעשה הרשויות, גם המבצעת, גם המחוקקת. הפעם כן, ובלב שלם.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר הרע. בגץ קבע אתמול שהחלטות הממשלה להגביל את מספר הנכנסים ארצה ל-3,000 ביום אינה חוקתית, ולכן שיכנסו כמה שירצו, מוטציות חדשות, ישנות, זכויות האזרח גוברות מבחינתם על הסכנה לחיים. מבחינת זכויות האזרח אין ויכוח משפטי, אבל חוקי היסוד שלנו אומרים שאפשר להתגבר עליהם באופן מידתי ולתכלית ראויה. כשדן בגץ בזכויות האזרח של תושבי גוש קטיף, הוא קבע שהממשלה יכולה לרמוס את זכויותיהם, לגרש אותם מביתם ולהרוס את בתיהם, כי התכלית הייתה ראויה בעיניו. עצם היציאה מחבל עזה, תכלית ראויה בעיני השמאלנים שישבו שם בדין, והפגיעה מידתית. כי מה זה לעקור חיים שלמים של אנשים אם הם מקבלים פיצוי? ושרון הבטיח שלכל מתנחל יש פתרון. בגץ ידע שהוא משקר שיעברו שנים ארוכות עד שיבנו להם בתים חדשים, כי זה מה שלוקח בישראל לבנות בתים חדשים. אבל במקרה ההוא, זכויות האדם והאזרח לא גברו. ואתמול, ישראלי רוצה לחזור מעסקים, מחופשה, לבחירות, אסור לעכב אותו, אפילו יום אחד, בקצב של 3,000 ליום, כי זכויות האזרח חשובות מכל. שופטי בגץ יודעים שהמדינה לא הצליחה לאכוף בידוד בשנה האחרונה, אבל הם אומרים בעצם, הבעיה שלנו היא הזכויות, החיים זו לא האחריות שלנו.
נו.
שלום רוני.
טוב, כמה צפוי, ויכוח שיש בינינו כבר למעלה מ-25 שנה לא ייפטר בהחלטה אחת של בגץ, ואפילו לא בשידור אחד של רדיו 103 FM בשעה 5 אחר הצהריים.
נכון, אבל תעזוב כרגע את ההתנתקות, סתם הלכתי לשם.
כן, התעצבנת. מי שעשה בעצם, איך נאמר, על ההתנתקות יש לנו ויכוח, לא נפתור אותו.
נכון.
על היכולת להגיע לשיקום או לריפוי הפצעים של ההתנתקות ברמה, איך נאמר, לא האידיאולוגית ולא הנפשית ולא כל הדברים שברוח, אלא ברמת השיקום שבגשמיות, אחראים הרבה יותר הם מנהיגי המתנחלים.
טוב, תעזוב את ההתנחלות.
בסדר,
כרגע.
אוקיי.
אני מדבר על הקורונה.
כן.
שנה שלמה צורכים על הממשלה.
צודק.
כל כן. מתנגדיה.
כן.
מימין ומשמאל, אבל מתנגדיה.
גם אני.
למה אתם לא סוגרים את נתב"ג?
נכון.
עכשיו הם סוגרים את נתב"ג, אפילו לא לגמרי, כן, חלקית, אבל... עכשיו צועקים, למה אתם סוגרים את נתב"ג? מה אבל... עם הצביעות הזאת?
אבל, אריה, זה לא... יכול להיות שאלה שאומרים, למה אתם סוגרים מטעמים שלא קשורים לעניין שפתיחת השמיים יש בה משום סכנה של יבוא כל מיני רעים וחולים לבד מהקורונה, גם הווריאנטים וכל כיוצא באלה. אבל בסוף היום, שמע, מדינת ישראל לוקחת החלטה כזאת. עזוב רגע את הפתרונות הקלים יותר כאילו של סגר ובידודים וכל יוצא באלה. לפחות תעשו איזושהי עבודת מטה מינימלית. תבואו לבית המשפט עם מסד נתונים שהטיעון שלכם יוכל לעמוד על הרגליים שלו. יתקבל, לא יתקבל, שאלה אחרת. אם היו באים, היו אומרים, בדקנו וראינו ואמרנו, זה המספר. לא 3,000, 4,000, אולי 2,000 חתכנו באמצע. כלום, יאללה, כי מה? כי מירי רגב החליטה 2,000, 3,000.
לא, עזוב, מירי רגב. אני עוזב מירי רגב. המספר של משרד הבריאות הוא לא של מירי רגב.
אז מאיפה...
קל להיטפל למירי רגב, גם אני אוהב להיטפל.
רגע. ואתה בתור פרופסור לרפואה יודע לשכנע אותי שזה 3,000 ולא 10,000, או זה 3,000 ולא 200? אם אתה יודע...
אבל ככה נבדק... המספר הוא לא מספר וירוסים או נגיפים. המספר הוא...
מה? מהאצבע?
הטענה של גורמי השליטה בבידוד שאומרים אנחנו יכולים לעקוב...
איזה שליטה בבידוד?
אחרי 3,000, לא יכולים יותר.
אז עכשיו, זה שטויות במיץ עגבניות.
אין לך צמידים ליותר.
יקר שלי, הצמידים הם בני חודשיים. קודם היה שבבגץ אין מספיק עמדות בדיקה. אז תעשו בדיקות עמדה, אתם באים עם החלטה כזאת קשה, אתם יודעים שיפגיצו אותה, תעשו את המינימום ההכרחי, תביאו 500 עמדות בדיקה, לא 30,
אבל עמדות בדיקה לא עוזרות.
למה לא עוזרות? אתה כבר יודע מי יכול לבוא, מי יכול ללכת, מי קשה, מי לא קשה.
אני לא יכול. בן אדם בא, מביא לי בדיקה שלילית, נבדק בנתב"ג, הבדיקה שלו שלילית, ועכשיו יכול להיות שהוא מכניס את הווירוס שלו בעוד יומיים.
אני השתגעתי לא פחות ממך בהרבה מקרים שבגץ רצה להתערב לי בחוק הזכויות ובתקציב, ואפילו פעם בעניין הזה של נועל שכן, אתה זוכר את גברת דורנר, אתה זוכר, אמרתי לה בכנסת, אם הבן שלך היה חייל שעומד שם לפני הדלת של הבית שבו מתבצע מחבל, גם היית בקשת ממני לשלוח חיילים? היו לי ויכוחים קשים, אני אומר לך פה, סתם זה מתקפה לא במקום, צריך היה לבוא מוכן לבית המשפט. מה, אני אוהב את התוצאה? אני לא אוהב את התוצאה. אני אומר לך שכפי שהביאו להם את התבשיל, הם פרקו להם אותו על הראש. מי שצריך לחטוף ביקורת בגלל ההפסד בבגד, זה לא השופטים, זה הממשלה. זו דעתי.
טוב.
והלוואי שנהיה כולנו
יש
בריאים.
יש דבר שאני לא בטוח שאתה יודע.
מה?
העורך והמפיק שלנו הוא אסף נבו.
מה אתה אומר?
אחרי השידור תום זוהר. אתה ידעת את כל הדברים?
לא. יש לך עוד הפתעות?
יש, כן. תוצאות משאל הטוויטר מאתמול. מה אתה חושב שאני אשתוק לך? אתמול שאלנו. את האימות נתניהו לפיד לקראת הבחירות צריכים להנחות מגל וריקלין. כמעט 11% תמכו בהם.
ושניהם ביחד.
בוודאי. ברדוגו, 10.5%.
בקיצור, ברדוגו, רגע, בלי ששמת לב, קבעת פה עובדה שברדוגו שווה כמו מגל וריקלין ביחד. אתה מבין שזה היסטוריה בימין?
חד משמעית. כן. חד משמעית היסטוריה. אייל קיציס, המתמודד שבא משום מקום.
למה?
גרף 73.5%. כמעט 4,000 איש השתתפו בשטות הזאת. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לעבוד.
יכולים להגיד למי זכויות יוצרים על השטויות האלה?
לא,
לא, לא. לא רוצים לריב איתו, לא.
שלום, שלום.
הוא היה מת שהוא ינחה את האימות הזה. גם ביבי בעצם.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת איילת שקד.
שלום.
שלום, ערב טוב.
היית פעם אחרונה שדיברנו איתך, היית באילת, את כבר בבית?
לא, אני לא בבית, היום הייתי באטלית, בדלית אל כרמל, בכפר קאסם, ועכשיו אני בתל אביב.
איך הערבית שלך שוטפת?
מה כפר קאסם? אתם מקוששים קולות בכפר קאסם, אני לא מבין.
בוודאי, תקשיבו, במגזר הערבי יש אנשים ויש איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד טוב, שהם רוצים להצביע למפלגות ציוניות, למפלגות משפיעות, שיעזרו להם בחיי היום יום, לטפל באלימות במגזר הערבי, לטפל בחינוך, בתשתיות, מה רע בזה?
אני לא מכיר כאלה שבמגזר הערבי יצביעו למפלגות ציוניות שזה לא ביבי.
בוא נחיה ונראה.
בטח. תדעו, כי אם אריה, אם אריה יבוא להצביע בכפר קסם ויהיה לכם כל אחד לימינה, אז הוא לא יהיה של ערבי.
פעם אחת הלכתי, ארגנו לי מהאיחוד הלאומי חוג בית באיזה כפר ערבי. באמת, בחיי. ואני מגיע ואין נפש חיה.
נו.
ואני מרים טלפון למארגן, הוא אומר לי, מה, לא סיכמנו על תשלום.
וואה. טוב, אז היום זה אחרת.
אז הלכתי.
היום משלמים לך כבר על זה, או שאת צריכה לשלם שיבואו לחוג?
באים אנשים ושומעים.
עם כמה אנשים דיברת היום מהמגזר?
ורוצים להיות מעורבים. מה, זה 20, 30.
מה הם רוצים ממך? אמרו לך משהו שעשית טוב או רק כשרת משפטים?
בוודאי, קודם כל
כשרת
משפטים עשיתי הרבה טוב.
מה הם אמרו? מה הם אמרו? אמרו שאת עושה טוב? הם
זוכרים, פתחתי בית דין שרעי בסכנין, מיניתי אישה ראשונה קאדית, פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל בבתי הדין השרעיים.
זה יפה.
חלתי הליך של הקמת בית משפט בעיר טייבה. עשיתי הרבה דברים, זוכרים את זה.
נו, ומה עשית באכיפת החוק? יש שם, יש להם בלגן לא ראית. יש להם רשימה קטלנית שלא נגמרת. מה עשית בעניין הזה במשך 4 שנים שלך במשרד המשפטים?
תכף אני אסביר, אבל זה הדבר שהכי כואב להם.
נכון.
בכל פגישה עם הציבור הערבי, בסוף האלימות במגזר הערבי, זה הדבר הכי משמעותי שהכי כואב להם. השר ארדן, בשיתוף פעולה איתה, אנחנו עזרנו לו, הוא הוביל את זה, עשה מבצע לאיסוף נשק בלתי חוקי, השקענו בו 500,000 שקל, אתה יודע כמה נשקים אספנו?
3 אקדחי קפצונים.
בדיוק, בדיוק זה המספר.
בטח.
בערך.
כן.
הייתם צריכים לעשות את זה במגזר היהודי, כי מרבית כלי הנשק שנורצים בסוף במגזר היהודי נגנבים על ידי יהודים, בין שחיילים ובין שפורצים, והם מוכרים את זה לערבים. שם הייתם צריכים לעשות את האיסור.
נכון. אבל חברת הכנסת שקד, בואי נגיע לפוליטיקה בכל זאת. הקלף העיקרי שלכם, או קו ההסברה העיקרי שלכם במערכת הבחירות
האחרונה, ראשון המוזניים.
הייתה הקורונה. לא קורונה, לא מעניין. עכשיו עושה רושם ש-57% מהציבור באיזשהו סקר דווקא מרוצים מטיפול הממשלה בקורונה. אולי טעיתם בקו ההסברה?
לא, הפתרון של הקורונה בא להם מוקדם מדי.
לא טעינו בכלל, וגם זה לא שאמרנו לא קורונה לא מעניין, אמרנו לא פרנסה לא מעניין.
נכון.
ואנחנו לאורך כל הקמפיין מתעסקים בצורה הכי רצינית מכל המפלגות האחרות בנושא הכלכלה והפרנסה. השולמנים, העצמאים, חברו למפלגה שלנו, יש לנו במפלגה נציגות מרשימה ורצינית של העצמאים, פעם ראשונה במדינת ישראל, המפלגה שלנו ימינה זה הבית של העצמאים, פרסמנו תוכנית נועזת להורדת מיסים, גם מס הכנסה וגם מס חברות, שמשמעותה של האנשים יהיה יותר כסף בנטו.
כן, אבל איילת, נכון, איילת, אז אני בדיוק רוצה לדבר איתך. כן, אבל הסברתם את זה כל כך הרבה פעמים. וזה לא תופס, את הרי יודעת מה זה name recognition אצל פוליטיקאי. תלכי ברחוב, תשאלי 10 אנשים, 8 בכלל לא יודעים שסינגפור היא הצלחה כלכלית אדירה. אני יודע, את יודעת, ארי יודע, חלק מהמאזינים שלנו יודעים. אתם לא יודעים להסביר את זה, ולכן גם הדשדוש שלכם במנדטים, זה לא עובד.
אז בשביל זה אני מתראיינת אצלכם, ואני מסבירה.
תסבירי.
תנאי שלנו לכניסה לממשלה או להקמת ממשלה, יהיה תוכנית סינגפור, שהיא אומרת דברים פשוטים, הורדת מיסים, מס הכנסה ומס חברות. אם נוריד מיסים, לאנשים יהיה יותר כסף. הצריכה תעלה, הצמיחה תעלה, במקביל אנחנו לא נגדיל את הוצאות המגזר הציבורי, שלא נאמר נסגור גם 10 משרדים מיותרים.
אבל כולם אומרים את זה, הילד והציבור לא מאמין לכם. ביבי אומר את זה.
זה לא אישי, הוא לא מאמין לאף אחד.
זה לא אישי, תאמיני לי, זה לא אישי, אני באמת לא בא נגדך. אני מסביר לך, ביבי אומר את זה כל בחירות, והוא מסביר והוא צודק בטיעון הכלכלי. כשאתה מוריד מיסים, אתה גובה יותר. זה נכון שאתה גובה פחות מהפרט, אתה לקופה מכניס יותר, כי לאנשים יש אינסנטיב לעבוד, אם לא שוחטים אותם, חצי מהכסף לא לוקחים להם. אבל האנשים כבר לא מאמינים, כי כל בחירות נגמר. שינסו אותנו.
אנחנו פוליטיקאים שמבטיחים ומקיימים, לפחות מאוד משתדלים. ואני אומרת לכם שיש לנו 3 תנאים לכניסה לממשלה או להקמתה: הורדת מיסים חד משמעי, הסדרת ההתיישבות הצעירה בהחלטת ממשלה, והחזרת המשילות לנגב. דיברנו על אלימות במגזר הערבי, לא דיברנו על הקרף
בנגב. שמה זה מתחיל, משמה זה מתחיל, זה נכון.
משמה זה מתחיל, מהגנבות נשק מהבסיסים, והפרוטקשן.
כן, אבל מה עם התנאי, מה עם תנאי היסוד שנפתלי יהיה גם ראש ממשלה, אם לא לכל הקדנציה, לפחות באיזושהי רוטציה. הרי אם זה הורץ, אני אהיה ראש הממשלה, אני אהיה ראש הממשלה, שואלים אותו איך, אז הוא מתחיל להתפתל. עכשיו הציבור, הציבור יש לו בעיה עם התפתלויות.
קודם כל, בוא נעשה רגע סדר.
בבקשה.
נתניהו תוקף אותנו מבוקר עד ערב בשבוע האחרון.
נכון.
מכיוון שהוא מבין שללפיד אין ממשלה, אין שום סיכוי להקים ממשלה, הוא בעצמו לא מנהל קמפיין לראשות ממשלה, ומאחר שאנחנו אמרנו שלא נשב תחת לפיד, לכולם ברור במובן שלפיד לא יכול להיות ראש ממשלה. גדעון סער בצלילה בסקרים, ולכן מי האיום היחידי על נתניהו? נפתלי בנט.
בואי רגע.
רק לפני כמה דקות, כמה שעה,
איילת, הרמת לי להנחתה, אני לא יכול לחדול מזה. את דברת על גדעון בצלילה בסקרים, אני מקבל את מה שאומרת, אני אלך איתך קצת אחורה, ההיסטוריה קצרה. בחירות ראשוניות, הקמתם את הימין החדש, קיבלתם 14 בסקר, לא עברתם את אחוז החסימה. בחירות שניות, אוגוסט 19, קיבלתם 12 מנדטים, חודש אחרי זה, הסתפקתם ב7. ינואר, קיבלתם 8 מנדטים, ינואר 20, מרץ רק 6. עכשיו התחלתם עם 21 ואתם ב11, איך את יודעת שלא תגמרו ב6-7?
אני אגיד לך למה, כי ימי, קודם כל, כי יש לנו את הרשימה הכי טובה שיש עם האנשים הכי טובים שיש, אבל זה אני משוחדת, אני מודה, אבל באמת רשימה הכי אוקית ורצינית. ודבר שני, הצבעה לימינה זה תעודת ביטוח נגד בחירות חמישיות. זה שאנחנו התרגלנו, או בכלל, אתה יודע, מעלים על דעתנו שיש סיכוי שיהיו עוד בחירות, זה דבר לא פחות ממופרע. ואנחנו לקחנו על עצמנו להיות המבוגר האחראי, ולומר, אנחנו שמים לזה סוף. אם אנחנו נהיה גדולים עם משקל, נדע לכפות ממשלה. ממשלה עם רוב ימני, ממשלה טובה, יציבה ומתפקדת.
איילת שקד.
כן.
תודה רבה.
אני באמצע
נאום, אריה. אני יודע, אני חושב שהבעיה היא של כל הבטחות הבחירות. אני חושב שהבעיה של כל הבטחות הבחירות, של כל הפוליטיקאים, הם בעצם אומרים, זו התוכנית שלי, אם תיתנו לי הרבה כוח אני אגשים אותה, ואחר כך אומרים, טוב, לא נתתם לי 61, הייתי תלוי באחרים.
אבל אנחנו עם ניסיון, ואפשר לדעת כבר שבמסגרת המגבלות, בהחלט ביצענו עבודה מרשימה.
תודה רבה, חברת הכנסת איילת שקד, ימינה, תודה רבה לך. ושלום וערב טוב לחבר הכנסת ניצן הורוביץ, יושב ראש מרץ.
שלום אריה, גם עלינו זה לא נכון. אנחנו, מה שאנחנו מבטיחים, אנחנו מקיימים.
אתם מקיימים הכל, רק מהאופוזיציה, מספסלי האחוריים, כמו שהייתי, צועקים.
גם ישבת איתי בספסלים האלה,
וצעקתי ולא עוזרתי כלום, וגם אתה לא עוזר כלום.
לא, אני חושב ששנינו, אגב משני הצדדים, ישמענו קול מאוד חשוב.
זה יופי, אז נסדר לך תוכנית ברדיו ביום רביעי
הבא. ישמענו קול, זה נכון. עכשיו, יש לכם איזושהי קואליציה בראש שבה אתם יושבים, והיא קואליציה שהיא ריאלית בסקרים הקיימים? אני כבר לא מדבר אם תעברו או לא תעברו, נניח שתעברו. אתה רואה קואליציה, אנא מנה אותה.
אני רואה... זה כמובן תלוי במספרים. אני קודם כל רוצה למנוע קואליציה שבעיניי קואליציה נוראית של 61 לנתניהו עם סמוטריץ' ובן גביר והחרדים. אני חושב שזו קואליציה איומה ונוראה, ונעשה הכל כדי למנוע אותה. מה נעשה כחלופה? אני חושב שיש אפשרות, יש אפשרות להתאים קואליציה, נקרא לה חילונית, עם מפלגות מרכז שמאל, גם תוספת של מפלגות מהצד השני. כן, אפשר לעשות את זה, בתנאי שהיא תתמקד בראש ובראשונה במצב החירום הכלכלי, בתקציב, בהחזרת מובטלים, תעשה לה מה שנקרא מיקוד יותר מצומצם, ותטפל קודם כל בזה. אפשר לקרוא לה ממשלת חירום כלכלית, ואני חושב שזה ריאלי לעשות את זה.
אתה יכול למנות את המפלגות?
לא, אני לא אמנה, אני לא אמנה.
לא, אתה אומר חילונית, אתה אומר כלכלית, אין לכם שם יותר מ-45?
אני לא חושב כך, אני חושב שיש.
תגיד.
טוב, אבל בוא, אתה תופר את החליפה עוד לפני שהגיע החיית.
לא חליפה.
זה מתחיל בטף ונגמר במם סופית, אני לא רוצה להגיד לך מה זה תופרים לכם בימים האחרונים החברים הפוליטיקאים שלך. לא חליפה, תכריכים תופרים.
אני לא יודע מה, מי תופר מה, אני לא תופר לפני שנבחרתי. ואנחנו נבחר ביום שלישי, ואז נשאר פה.
אבל מה לא עובד, ניצן? מה לא עובד? איך זה כל פעם, לא משנה מאיפה זה מסתובב, השבוע האחרון עוסק במרץ, ובאחוז החסימה, מפלגה שהייתה פעם 12 מנדטים, עם שרים בממשלה. מה לא עובד? למה צריכים להתנפל עליכם דווקא מהשמאל? זאת אומרת, עכשיו הקטטה הזו, ואתם לא מעניינים אחרי אף אחד בימין. זה מרץ, וזה גנץ, וזה לפיד אפילו שמרחם עליכם בעצם תוקף אתכם.
לא, לא, בוא תשמע, זה פה לא עניין בכלל כזה, וזה לא עניין של חמים, אנחנו תנועה של אנשים, יש לנו אנשים ופעילים בשר ודם, חיים ונושמים, והם רוצים שהמפלגה של האמרת תהיה בכנסת, והם אלה שבוחרים, וכן, לפעמים אנשים קצת זזים, לכל מיני מקומות, ככה אתה יודע, זה קורה בכל המפלגות, והם חוזרים, כי הדבר שהכי מפחיד אותם זה שלא תהיה מרץ.
אז מה האקס פקטור שאתה יכול להחזיר את האנשים הביתה בשלושה ימי עבודה שנותרו? נותרו לנו שישי, ראשון ושני, ואז בחירות.
זה עובד גם בשבת, זה הייתה
בסדר, בסדר, גם עובד בשבת.
ואנחנו מדברים, אפילו אני אישית מדבר עם בוחרים בכל מיני פלטפורמות, כולל אישית עם אנשים בטלפון, ממש כך, כולל באמצעות פייסבוק, ברשתות חברתיות ומיילים שאנחנו שולחים ומסרים, ואנחנו אומרים להם שני דברים. אם לא תהיה מרץ, תהיה לנתניהו ממשלת 61 עם הימין הקיצוני. ואם לא תהיה מרץ, לא יהיה שמאל.
אבל אם תעבירו מראש את הקולות שלכם, אם תקראו להצביע למפלגת העבודה נניח, אז הקולות האלה לא הולכים לאיבוד.
אבל אריה, אנשים שלנו זה לא מפלגת העבודה, מפלגת העבודה בכבודם מתחומה מונח. אבל האנשים שמתלבטים, כולל אנשי מפלגת עבודה, הדבר האחרון שהם היו רוצים זה שמרץ תימחק חלילה. כן, אנחנו מפלגות קרובות, אבל גם יש דברים שבהם אנחנו לא מסכימים.
ולא רועדות לך רגליים שמה תפיל את כל הגוש?
סליחה, לא נפיל את כל הגוש, כי מרץ תעבור ואפילו תתחזק, כי אנשים שלנו לא רוצים שמרץ תעלה. מה זה תפיל את כל הגוש? אנחנו מצביעים, אנחנו תנועה, אתה יודע, שהתמודדה בכל מערכת בחירות מאז קום המדינה. אנחנו כל חשוב בפוליטיקה הישראלית, ואנשים שלנו רוצים שנמשיך להשמיע אותו, ולכן הם מצביעים למרץ. עכשיו, יש הפעם יותר מפלגות, זה נכון, אבל המרץ היא מפלגה אמיתית, היא לא איזה סוג של פיקציה פוליטית שנולדה אתמול. ואנשים שלנו הם אנשים דעתניים ואנשים רציניים, והם רוצים את מרץ, ולכן
יהיה
מרץ גם בכנסת הבאה. אבל שוב, זה מתחייב. אני אומר, מרץ עוברת בכל הסקרים, אבל כן, היא עוברת בקצת, ויכול להיות שהעסק יחתך על אפילו מאות קולות, ולכן חשיבות היא לכל קול ולכל בן אדם שמצביע.
אני חושב שהעברת את זה מצוין. תודה רבה לך, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. תודה שדיברת לנו, ושיהיה בהצלחה, אם מותר לי קצת להתערב ברמת החיבה האישית שלי אליך.
אז הדדי כלפי שניכם.
תודה רבה.
ולפני שנפנה לפרופסור יונתן הלוי, מתקווה חדשה נמסר בעקבות הרעיון עם הילד שקד, ימינה בהיסטריה בעקבות ההתרסקות של 3 מנדטים בשבוע, נפתלי והילד שקד עבדו אצל נתניהו, עובדים אצל נתניהו, ויעבדו אצלו גם אחרי הבחירות.
אני חייב תגובה קצרה לתגובה. אני רוצה להגיד שאנחנו במשך 4 שבועות ברציפות, כולל היום, מהבוקר, מאתמול, מבקשים את גדעון סער לשידור. אם הוא שומע אותנו עכשיו, אנחנו נפנה הכל וניתן לו להגיב בזכות עצמו, וגם אותו נשאל כמה שאלות. אז התגובה הכתובה היא תגובה כתובה, קראנו אותה בבחינת כלל מחייב, אבל הטלפון שלנו פתוח והמיקרופון שלנו פתוח. גדעון,
והיד רושמת.
בוא הביתה.
פרופסור יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, ערב טוב.
שלום פרופסור.
נו, מה אתה אומר על בגץ אתמול?
מה שאני אומר זה שבאיזון המתבקש בין זכותו של אזרח ישראל לחזור לארצו ולבחור לבין זכותו לבריאות, הכריע בגישה פשטנית, הכריע בגץ לטובת הראשון לחזור לארצו ולבחור. אבל אם מתעמקים קצת יותר, אז כך, לו משרד הבריאות היה נערך בזמן, ויכול היה לקלוט גם 5,000 או 8,000 אזרחים שבאים, מבחינת בדיקות ה-PCR שאף אחד לא התפספס, מבחינת העברה לבידוד בבית עד שיהיה, תהיה בדיקת הנוגדנים, שהיום המשרד מצליח להגיע תוך פחות מ-24 שעות, כן, ה-PCR יוצא שלילי בשדה, הרי כל אלה שהגיעו הם או מחוסנים או מחלימים, מוכיחים את זה על ידי בדיקת נוגדנים. אני חושב שפסיקה כזאת של בגץ, 6 ימים לפני הבחירות, כשהמשרד לא ערוך, אני כן בחשש, לא חשש מלווה אפוקליפסה שכל מבצע החיסונים ירד לטמיון, כמו שהמשרד פרסם, אבל סיכון מסוים ביבוא מוטציות, אם רק אתמול שמענו על 8 מאומתים במטוס מאדיס אבבה, אני כן בחשש מסוים.
אני מבין את החשש שלך.
נדמה לי לא אמר רק מחוסנים או מחלימים.
אלה יוצאים.
הוא אמר אי אפשר להגדיל.
אלה יוצאים, מחוסנים ומחלימים יוצאים. נכנסים, אין את ההגבלה של מחוסנים ומחלימים לאזרחים שחוזרים.
נכון.
אבל פרופסור הלוי, התחלת בביקורת שאני יכול להבין אותה, בעניין האיזונים בין הזכות לחזור לארץ לבין זכות הפרט להיות בריא ולא להיות מופץ במחלות מיובאות, איזנת אחר כך שאמרת שאפשר היה למצוא פתרון שהיה מביא 8,000 ולא 3,000, ואתה שוב חוזר לזה ואומר שבגץ עשה את הטעות פה. הממשלה עשתה את הטעות פה. הקורונה היא לא דייר חדש במקומותינו, והדיון מי בא מחוץ לארץ ומי לא בא מחוץ לארץ הוא לפחות מפורים או מפסח שנה שעברה, כשבאו כל החבר'ה מברוקלין שסרבו. איפה הייתה הממשלה? איפה היה משרד הבריאות כדי לבוא ולהגיד לבגץ, בדקנו הכל, זה המספר וזה לא משהו שהוצאנו מהאצבע?
אני מסכים שהממשלה איחרה, אבל זה לא הדיון כרגע. הדיון כרגע עם בגץ, ביום רביעי, 6 ימים לפני הבחירות, כשהוא יודע מה מצב ההיערכות, היה צריך לפסוק את מה שהוא פסק.
מה שייך הבחירות? הבחירות פה זה גורם זר, שכל מי שרוצה לטעון טענה פופוליסטית, שרוצים להביא מצביעי שמאל מחוץ לארץ, צועק בחירות, בחירות. זה לא הסיכול.
לא, לא, לא. אני חושב שלא הייתה בהלה כזאת, ואם לא היו בחירות, אפשר היה לפרוס את זה. ישנה מערכה כרגע ל-15,000 ישראלים שרוצים לחזור, בין לבחירות, בין לפסח. אם פסיקת בגץ הייתה מופיעה 10 ימים קודם, איתן היה להערך, זה סך הכל מספר בודקי בדיקת PCR בשדה התעופה, על זה אנחנו מדברים.
כמה זמן, כמה זמן מדברים פה על עמדות בדיקה בנתב"ג? כמה זמן אנחנו מדברים על זה?
אין לי מחלוקת.
חצי שנה לפחות.
המשרד לא נערך, זה נכון, אבל אתם שאלתם אותי מה דעתי על פסיקת בגץ.
נכון.
פסיקת בגץ לא נתנה התראה לפני חצי שנה וביקשה מהמדינה להיערך. פסיקת בגץ קבע עובדה מוגמרת, ואני בכל זאת אומר 6 ימים לפני הבחירות, כי הבהלה להגיע נגרמת מהבחירות ומפסח.
אתה יודע להסביר?
אני לא מזכה פה את הממשלה, אבל אתם שאלתם אותי מה דעתי על פסיקת בגץ. צריך להתייחס אליה ביום שהיא ניתנה, כשכבר היה נתון שאנחנו לא ערוכים.
רוני שאל אותי בתחילת התוכנית, אם אני יודע להסביר את ה-3,000, מה היה הנימוק הרפואי למספר הזה, למכסה שנקבעה על ידי משרד הבריאות?
איך שאני הבנתי שבין שלטונות ההגירה, כן, הרשות להגירה בראשותו של פרופסור מור יוסף ובין משרד הבריאות, היה ברור שזה מספר שניתן לרווח ולדלל אותו פיזית ובלוח זמנים על מנת לא לסכן בצפיפות יתר.
טוב, אז אני חוזר, תראה, בגץ לא קם בבוקר, אמר עכשיו אני אקבל החלטה. הוגש בגץ לפני שבועיים, ניתנה החלטה תוך שבועיים, מה רצית שיחכו? בסדר, דעתך, אני מבין אותך כרופא, אצלך שבועת הרופא עולה כדי שיקול שאני, אפילו כמשפטן וגם כאזרח, לא בטוח שהייתי תוקף את עמדת בגץ.
תודה רבה, פרופסור יונתן הלוי. תודה לך.
כל טוב, ושמחתי לדבר עם שתי קולגות. רוני למד איתי בתיכון בתל אביב, ואתה התמחית בבית החולים שערי צדק.
נכון, נכון.
איפה נהנית יותר?
תודה רבה.
בשניהם. כל טוב, וחג כשר ושמח.
כל טוב.
וערב טוב ליעקב כץ, העורך של הג'רוזלם פוסט.
שלום.
ערב טוב, שלום.
היה לכם היום כנס והיו בו כותרות רבות, אתה יכול לתת לנו באמת על קצה המזלג תקציר כותרות הללו, מי חולל שערוריות?
כן, היה לנו את כנס הבחירות סבב ראשון 2021, כבר גם סבב האחרון, היו שם את כל ראשי המפלגות, נשיא המדינה גם בירך, כל מיני ראשי המשק. סמוטריץ' אמר שיש לו המון ביקורת על נתניהו, פספס הזדמנות בממשל טראמפ, באולמרט, ראש הממשלה שעבר, תקף את נתניהו כמובן, דיבר על ההסכם שלכאורה בין בני הזוג, וטען ש... זה נכון ששר נתניהו באמת מנהלת את מדינת ישראל. בנט, נפתלי בנט דיבר
רגע,
על...
בנט יש כן. לנו איזושהי הקלטה, אתה רוצה לחכות לנו נשמע שנייה את האינסרט מדבריו?
בבקשה. חבורת הפלגמטים הזאת של מירי ונתניהו לא עשו כלום, והכניסו לפה את כל המוטציות וגרמו במחדל הזה למותם המיותר של אלפי ישראלים.
עכשיו, כשבא בן אדם, בן אדם רציני, ואומר, נתניהו והפלגמטים גרמו למותם של אלפי אנשים, הייתה שערה בעולם? מישהו התרגש?
לא, קודם כל זה היה באולפן, אז זה לא בשביל כך בעולם. אנחנו עדיין תחת המגבלות של קורונה, אבל בהחלט נאמו שם דברים מאוד חריפים, אני לא צריך להגיד לכם.
זה בסדר, זה בסדר, פלגמטים זה מילה שקורא ג'רוזלם פוסט מבינים, זה חצי אנגלית כזה, זה מילה לועזית, נכון? יפה, בנט כמו שצריך.
אנחנו אנגלוסקסים מצליחים להבין גם פלגמטים.
תגיד, מה אמר נתניהו בכנס?
לא, נתניהו לא הגיע לכנס הזה.
למה?
כי הוא היה עסוק בערוץ 20 ובערוץ 7, אתה יודע, הוא בוחר כנראה את הכנסים.
ג'רוזלם פוסט זה קהל הבית של נתניהו, מדבר אנגלית. הוא מדבר אנגלית יותר טוב מעברית לפי מה שאני זוכר.
נכון, הכנס הזה דווקא היה בעברית, אבל הוא הופיע אצלנו ביחד בשיתוף פעולה עם ארגון של עולים חדשים שבוע לפני כן. והאמת, הכותרת שאתה משם את נתניהו בשפה האנגלית העונית, היה שהוא לא מתחרט לרגע על החיבוק שהוא נתן לטראמפ. שהוא עדיין עומד מאחורי החיבוק החזק שכולנו זוכרים אותו בעידן הנשיא לשעבר.
אז ביידן לא יצלצל עכשיו עוד פעם שלושה חודשים?
זה אני לא יודע. אני האמת הריינתי את אהוד אולמרט, שאלתי אותו על היחסים בין ביידן לבין נתניהו. הוא כמובן מאוד חושש, הוא רואה שנתניהו עם הפנייה ימינה. בואו גם נחשוב, אנחנו כולנו יודעים איזה ממשלה אולי עלולה לקום פה ביום שאחרי הבחירות, אם נתניהו יקבל את איך הוא קורא לזה? ימין מלא מלא.
כן.
ממשלת ימין מלא מלא. וממשלה שבהחלט יכול להוביל להתנגשות חזיתית בין מדינת ישראל לבין הממשל הדמוקרטי
בוושינגטון. יעקב כץ, אתמול היה שר החוץ במוסקבה ושיבח מאוד את פוטין בדיוק בשעה שביידן קרא לו רוצח. איך אתה מעריך זה גורם ביחסים שלנו עם שתי המעצמות הללו?
מה אנחנו שייכים לזה? תגיד מה, הוא רוצח וזה לא חכם ואנחנו צריכים להתערב באמצע, תגיד אתה, מה אתה כל הזמן מסבך אותנו, אריה?
לא, אבל אריה, אתה יודע, זה מעניין מה שאתה שואל, כי יש פה איזושהי מחשבה בקרב ימנים שתומכים בנתניהו, שהם אומרים, ואני שומע את זה לא מעט, שאפילו פוטין אצלנו בכיס, וזה ממש לא ככה. צריך לזכור שמדינת ישראל יש לנו אינטרסים בסוריה, אנחנו ממשיכים לכאורה לתקוף שם, היה תקיפה כזאת רק שלשום בלילה,
כן.
נגד מטרות איראניות, ולכן אנחנו צריכים באמת לתמרן בין יחסים טובים וחשודים עם
אבל התקיפות שלנו עולות בקנה אחד עם האינטרסים הסורים, אחרת לא היינו תוקפים שם כמו שאנחנו תוקפים בחופשיות, תאמין לי. אם זה לא היה מתאים לרוסים לא היינו שם.
בוודאי. קודם כל, הצהרה לגבי האג.
קודם כל, כל מה שאנחנו משמידים לסורים, הרוסים מוכרים מחדש בכסף טוב. מה שמשמידים לאיראנים, לרוסים בהחלט לא מפריע. גם בסוף הם ממלאים להם את המחסנים. אנחנו עובדים בשביל הרוסים בסוף.
יעקב כץ, העורך של הג'רוזלם פוסט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
ערב טוב ושלום לנדב אייל, ידיעות אחרונות.
שלום נדב.
שלום רוני, שלום אריה.
נו, חוזרת המלחמה הקרה?
המלחמה הקרה כבר חזרה מזמן, אבל היא הפכה להיות עכשיו הרבה יותר ברורה, הרבה יותר מודגשת, בעיקר בגלל שיש לנו סוף סוף גם יריבות אידיאולוגית בין ארצות הברית לבין רוסיה, בין פרוגרסיבים לאוטוריטריים, אם תרצו.
אתמול אומר ביידן על פוטין רוצח, והוא עוד ישלם על ההתערבות שלו בבחירות אצלנו. היום פוטין בנימוס רב מאחל לו שיהיה לו לבריאות, או משהו כזה.
הייתי מתקן את זה, מאחל לו שיהיה לו לבריאות, למאחל לו בריאות. אתה יודע, הוא מאחל לו בריאות בדיוק כמו שראש משפחת פשע מאחל לך מיריבה.
כן, זה אופייני, שתאריך ימים, שתאריך ימים, אלה הברכות, כן, שתאריך ימים.
אגב, הוא אומר את זה ללא שום, הוא אומר, אני אומר את זה ללא פתיחה או אירוניה, שזה אומר שהוא אומר את זה כמובן באירוניה.
זה ברור, שמישהו אומר, רגע, תן לי להגיד את זה ביושר, זה ברור לך לחלוטין שהוא הולך שקר לך.
אגב, יש על זה, אתה, אדוני, היה פרקליט שנים רבות.
נכון.
נגור, אז אתה יודע שיש על זה ממש מחקרים לגבי הלוואות, לדוגמה, שאנשים שנשבעים באלוהים הם הראשונים שבדרך כלל לא מחזירים.
זה ברור.
אלה שמבטיחים שמה שהם אומרים עכשיו הוא האמת, וכך הלאה. בכל מקרה, לגבי פוטין, הוא לא אומר רק את זה, הוא אומר גם דברים אחרים. שיוצאים ממקומות אחרים במוסקבה, בין היתר יושב ראש הדומה, אומר שהאמריקנים מבינים רק כוח. וזה משבר חמור, הוא מחזיר בשגריר שלו מוושינגטון, זה צעד מאוד יוצא דופן, מאז המלחמה הקרה.
מה, אבל הם לא נתנו לעניין הזה אפילו הזדמנות ראשונית, שמה, כמה זמן? הוא חודשיים בתפקיד. אפילו 100 ימים של חסד לנסות לרקום שם איזה סוג של שיח ושיג, הם התחילו תכף בפיצוצים אטומיים.
הם התחילו לעשות את זה דווקא בכך שהם עשו דבר מאוד משמעותי, הם חידשו את אמנת הסטאר, הם עובדים ביחד נגד, אתה יודע, צבירה של נשק גרעיני, של טילים בליסטיים לנשק גרעיני, אז כן הם עשו משהו. העניין הוא כאן, א', אני לא חושב שביידן תכנן את האמירות האלה. אני אומר את זה לגנאי. אני חושב שמדובר לא היה בהתקפה מנומקת, אלא בהידרדרות. וזה מאוד אופייני לביידן.
בעצח, זה...
עכשיו, כשאומרים ברוסיה, האמריקאים מבינים רק כוח, איפה זה יתבטא? באוקראינה? בקרים? איפה?
הרוסים יודעים איך לנקום, והנקמה הרוסית תמיד מוגשת, אבל העניין כאן הכי חמור זה בכלל לא זה. לא התבטאות שהוא רוצח, אצלנו לא יודע איך תרגמו את זה, להגיד קילר הכוונה היא לרוצח. לא לקילר כמו שאומרים בפוליטיקה הישראלית.
קילינג אינסטינקט, מה שנקרא.
לא, לא, הכוונה
היא לרוצח. זה
לא מחמאה. לא, 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 זאת לא הייתה מחמאה, וגם הוא אומר באותו ראיון, אומר ביידן, מצטט שיחה פרטית שזה עוד משהו שלא עושים, שבו הוא אומר לפוטין, אין לך נשמה. ופוטין אומר לו, הוא מאשר לו בעצם, ואומר לו, אתה מבין אותי היטב, או משהו כזה. ושוב,
בקיצור, אתה אומר שברמה פרסונלית זה לא כוחות פוטין וביידן, הוא אוכל אותו לארוחת בוקר, פוטין, בהתנהלויות האלה.
ההפך, זה נשמע שביידן...
מה, לא, ביידן אתה כבר אומר שהמילה יצאה לו לא נכון, ושפוטין אומר לו בציניות, וצוחק לו בפרצוף על כל הקשקושים האלה.
ורבים איתנו, שאחרי שהנשיא האמריקני, שהייתה לשונו מרוסנת בכל נושא, לא מרוסנת, משולחת בכל נושא, אבל רק בנושא אחד הוא שחר את לשונו,
וזה רוסיה,
וזה פוטין, הסוף סוף יש לך נשיא שאומר, מציג את התפיסה הדמוקרטית. זה נכון מה שהוא אמר, פוטין הוא אכן רוצח, ואין בזה שום ספק, אתה יודע, מבחינת מה שאנחנו יודעים, ואין שום ספק באתגר הרוסי. העניין כאן הוא שזה לא נעשה בצורה מתוכננת, הצודק, ומצד שני, יש להם אינטרס לשני הצדדים לא להגיע ממש להסלמה, זאת אומרת, לא לחדש ממש את המלחמה הקרה, בוודאי לא להגיע לאימות. אבל הם במסלול של אימות.
כן.
זאת אומרת, לשם הם הולכים.
טוב, אצלנו זה כאן.
בחצי דקה שנשארה לנו, ההצהרות של גבי אשכנזי אתמול בשבחה של רוסיה יפריעו לנו בבית הלבן?
אני לא חושב, לא באמת, האמריקנים מבינים היטב שאנחנו משחקים פה סוג של משחק, אבל הם מבינים שאנחנו תלויים בהם עד הסוף.
בבית הלבן יודעים מי זה אשכנזי בכלל?
כן, דווקא האמריקנים מאוד מחבבים את אשכנזי עוד מהתקופה שהוא היה רמטכ"ל.
טוב.
נדב אייל.
תודה, נדב.
תודה רבה לך. אז זהו, הגיע תוכניתנו לסיומה, העורך והמפיק היה אסף נבוח, היה לשידור תום זוהר, עורך בדיגיטל ג'וני דוב, אחרינו ספורט עם דודוביץ' ושרף. אתה תלך להצביע בשבוע הבא?
בוודאי, תנוחו טוב, תצביעו טוב, תנוחו טוב.
ואחר כך אנחנו ביום רביעי נדבר ונגיד לכם
מה עשיתם, מה עשיתם,
נסביר לכם שאנחנו אמרנו לכם, מזמן אמרנו לכם. להתראות.
ביי.